ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן, ברוכים הבאים חברים לפרק מספר 16 בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אז אני בר נעמני, והיום יש לנו אורח מיוחד, אורח בשם ינון אריאלי. ערב טוב ינון, מה קורה?
אהלן, מה נשמע בר?
בסדר גמור. אז היום אנחנו הולכים לדבר על השקעות ערך. השקעות ערך, אנחנו כבר נדבר קצת יותר לעומק מה זה ואיך זה נכנס לעולם של השקעות בשוק ההון, וזה סוג של תת סקטור, בוא נגיד ככה, סוג של השקעה שאיך אנחנו משקיעים בשוק ההון, ואנחנו כבר נדבר על זה היום בפרק. אבל לפני זה רגע, ינון, בוא תציג לנו אותך, מי אתה, מה אתה.
אז קודם כל תודה שהזמנת אותי, ערב מצוין לכל המאזינים. אני מגיע מהעולם האקדמי, עשיתי את כל המסלול המדעי, עשיתי תואר ראשון, שני ודוקטורט בפיזיקה, חקרתי את היקום, ואיפשהו באזור 2001 נתקלתי בספר קטנצ'יק, Investing for Dummies, או משהו כזה בסגנון, והיה מוזכר שם השם וורן באפט, ומאז התאהבתי בשוק ההון ואני שם. אז, ועם השנים, בהתחלה עסקתי יותר בייעוץ לחברות שרצו לתת ואליואציה לחברות שהן רוצות לקנות אותם וכן הלאה ועוד כל מיני דברים כאלה, ומשלהי משבר הסאב פריים של 2008 עברתי לצד השני של ניהול כסף. יש לי קבוצה של כמה משקיעים גדולים שאני מנהל להם את הכסף בעיקר בשוק המניות, בעיקר בחול, בכל העולם, גם קצת חוטא מדי פעם בהשקעות בבורסה הקטנה והנחמדה שלנו בתל אביב. אז זה פחות או יותר מה שאני עושה מהבוקר עד הלילה, מחפש רעיונות השקעה, אמרת השקעות ערך, אז...
אז ממש עשית שיפט מעולם של פיזיקה להשקעות ערך, איך זה קרה?
שאלה טובה, האמת שכסף זה משהו שהוא תמיד... תמיד עניין אותי הסוגיה הזאת, ואני חושב שבאיזשהו שלב הבנתי, המטרה שלי הייתה מגיל צעיר להבין איך עובד היקום, והבנתי את זה בערך בדוקטורט, וחקרתי את זה גם, ואז עברתי לצד אחר של העולם.
ואז הבנת שכסף מסובב את העולם.
כסף, כן, זה גם נכון. כן. אז באקדמיה אין באמת כסף, ואמרתי, בוא נחקור את הסוגיה הזאת של הכסף, ובלי קשר לזה העולם, עולם המקרו, עולם הכלכלה, עולם המטבעות, האינפלציה, דברים כאלה, זה דברים שתמיד עניינו אותי, ועולם המיקרו של החברות הוא גם כן, הסתבר שהוא גם מרתק, ומאז אני שם כבר מעל 20 שנה.
אתה אומר עולם המטבעות, היום כשאומרים מטבעות, מאוד קל, תמיד מקשרים את זה למטבעות דיגיטליים כבר, זה נהיה מטרנד מאוד זה, אנחנו לא נדבר היום על מטבעות דיגיטליים חברים, זה לא הפרק, אבל בפרקים הבאים אם תרצו, דברו איתנו. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל לדבר קצת על השקעות ערך, אוקיי? אנחנו הבטחנו לחבר'ה שנדבר על השקעות ערך, אז בואו שנייה, אני אנסה לעשות איזשהו, מה שנקרא פריוויו, איזשהו תקציר, הקדמה בכלל, עולם ההשקעות בשוק ההון, ואז נצלול קצת יותר להשקעות הערך. אז באופן כללי, אני לפחות, איך שאני רואה את העולם ההשקעות בשוק ההון, אני מחלק את זה בערך לשתיים, יש לי בצד אחד של העץ השקעות פסיביות, ובצד השני השקעות אקטיביות. אני בהשקעות פסיביות, אני כרגע מדבר על חברים, על תיק מה שנקרא שאנחנו נעלים בעצמנו, על מסחר עצמאי כמובן, יש לנו את כל העולם של קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, פנסיה אפילו מושקעת בשוק ההון והכל, אני רגע שם את זה בצד, כן? אז אם אנחנו, אני רוצה לקרוא את ההנחה שאנחנו מנהלים את התיק בעצמנו, אנחנו סוחרים בצורה עצמאית, יש לנו את מה שנקרא את האסכולה של ההשקעות הפסיביות, אוקיי? שהשקעות הפסיביות בגדול מבוססות קרנות, ואנחנו מדברים על זה בפודקאסט, אנחנו נדבר על זה גם עוד בהמשך, זה לא המהות של הפרק, אוקיי? קרנות מחכות והכל. ובצד השני יש את העולם האקטיבי, אוקיי, השקעות האקטיביות בשוק ההון, ששם אני מחלק אותו יחסית לשתיים, אוקיי, יכול להיות שינון יחלוק עליי, הוא רואה את זה בצורה טיפה שונה, אני רואה את זה את העולם של הניתוח הטכני מצד אחד, ואת העולם של הניתוח הפונדמנטלי מצד השני. פונדמנטלי, מלשון פונדמנטל, מלשון בסיס, עיקרי אולי, תלוי איך אתם מתרגמים את זה. העולמות האלה הם לא בהכרח עולמות מקבילים, אני חושב שבעיניי כן אפשר לשלב בין שני העולמות האלה, למרות שיהיו כאלה אדוקים משני האסכולות שיגידו שהצד השני לא מבין מה הוא מדבר. לצורך העניין הרבה מדברים על השקעות אקטיביות, על ניתוח טכני, ניתוח טכני בגדול, כל העניין את הנושא של קריאת גרפים, אולי אנחנו נדבר גם על זה בפרקים הבאים, אבל זה כל העולם הזה של ניתוח טכני, והיום אנחנו הולכים לדבר על ניתוח פונדמנטלי באופן כללי, ובאופן ספציפי על השקעות ערך, בסדר? אז בוא תן לנו עינון, אני מקווה שעשיתי סדר כזה באופן כללי, בין אקטיבי מול פסיבי, ובעולם האקטיבי יש לנו את הניתוח הטכני, מול הניתוח הפונדמנטלי והשקעות הערך. אז עינון, בוא תן לנו כמה מילים על מה זה בכלל השקעות ערך.
אולי אז רק אני לשנייה אדייק את מה שאמרת, אז באמת עולם ההשקעות הוא מתחלק לשניים. אחד זה השקעות פסיביות, זה לקנות סל רחב מאוד של מניות, מדדים לצורך העניין את כל השוק המניות, אם אנחנו מדברים על מניות, ולשכוח מהדבר הזה buy and hold ולעשות את מה שעושה השוק, לעלות ולרדת כמו השוק. והצד השני של המשוואה, של המטבע הזה, זה אנשים שמנסים, באים ואומרים, אני יכול לנצח את שוק המניות לאורך זמן. ופה באמת יש שתי אסכולות, אחת זה אסכולת השקעת הערך שתכף נדבר עליה, והאסכולה השנייה זה אסכולת הניתוח טכני, שזה מתחבר בדרך כלל עם מסחר קצר טווח. בפועל, אני 20 פלוס שנה בשוק ההון וראיתי די הכל, אז תרשה לי להיות קצת יותר נחרץ בעניין הזה, כל עולם המסחר קצר הטווח באמצעות פרמטרים של ניתוח טכני וכל מיני דברים כאלה, זה פשוט לא עובד, ואנחנו לא רואים אנשים שמתעשרים מזה, או מרוויחים משכורת מזה, אבל לא באנו לדבר על זה, באנו לדבר על מה שכן עובד, ופה יש לא רק מיליונרים, אלא גם מיליארדרים, וככה מנוהל כל הכסף הגדול גם המוסדי, וזה עולם השקעות הערך, שהשקעות ערך זו תורה יחסית צעירה, היא בת 90 שנה, לפני 1930 של המאה הקודמת, גילה אותה, או הבין את זה לראשונה, בחור איש מאוד חכם בשם בנג'מין גרם, שהוא באמת הבין שלכל חברה יש שווי כלכלי שנגזר מהפעילות העסקית שלה, אם החברה תמכור יותר ותרוויח יותר, אז גם השווי ההוגן שלה יגדל בהתאם, שזה בדיוק אותו דבר כמו שתרנגולת שמטילה שתי ביצים ביום, היא שווה יותר מתרנגולת שמטילה רק ביצה אחת ביום.
נתת פה, שנייה אני אעצור אותך ברשותך, פשוט נתת פה כמה מושגים, אז שווי הוגן, שווי כלכלי, אז בוא שנייה נעשה ממש בריף בקצרה, כדי שאנשים, שמי שלא מכיר קצת את העולם, יוכל להיות איתנו.
אז אני, שוב פעם אני אומר, שווי כלכלי או שווי הוגן זה שמות, או שווי אמיתי או שווי נכון, זה שמות נרדפים לאותה המשמעות, שבעצם אם יש לי מכונה, אם יש לי דירה, הכי קל זה תמיד להסתכל על דירות, אם יש לי דירה שאני מושך ממנה שכירות, אני מזכיר אותה ומקבל שכירות, אז ברור שלדירה הזאת יש איזשהו שווי מסוים, אם עכשיו אני ארצה למכור אותה, אז אחד יגיד לי X ואחד יגיד לי Y, אבל יהיה איזשהו שווי מסוים כלכלי שבו הדבר הזה ייסחר, ושוב פעם, ברור שאם יש שתי דירות זהות, שמאחת מושכים 10,000 שקלים שכירות בחודש, ומהשנייה 5,000 שקלים, אז יש פה איזושהי בעיה. וזה בדיוק עולם השקעות הערך, אז השווי הכלכלי הזה, הוא מונח שאולי קשה קצת להבין אותו במבט ראשון, אבל בפועל מה שחשוב פה, תכף אני אגיד על זה גם איזה מילה, אבל מה שחשוב פה זה שבגלל ששוק ההון הוא מקום יעיל, אפישנט, משוכלל, יש כל המידע ידוע לכולם ויש מספיק קונים ומוכרים של מניות, אז רוב הזמן מניות באמת נסחרות במחיר שמשקף בצורה נכונה את השווי ההוגן הזה. תכף אולי אם תרצה נגיד כמה מילים על איך מעריכים את השווי הזה, אבל מה שיפה וזה הלב של עולם השקעות הערך, זה שלפעמים בגלל כל מיני גורמים קצרי טווח כאלו ואחרים, למשל מנכ״ל של החברה שהתפטר, תקלה באחד המוצרים, מגפה כמו הקורונה, או לא יודע, הציוץ של אילון מאסק על דבר כזה או אחר, אז המשקיעים נבלים ומורידים את המחיר של המניות של חברה, של החברה המדוברת, מתחת למחיר הכלכלי הזה. וזה בדיוק, את העיוותים האלה בדיוק מחפשים משקיעי הערך, וככה קונים את המניה בזול. זה נקרא בזול, שמניה נסחרת מתחת למחיר הכלכלי שלה, מתחת למחיר ההוגן הזה, ואז מה שעושים משקיעי הערך, וגם אני עושה בתיק שלי ובתיקים שאני מנהל, מחזיקים בסבלנות עד שהמשקיעים מבינים שהם עשו טעות, הם נבלו, ומחיר המניה מתקן בחזרה למעלה, וזה כל הסוד בשביל לנצח את המדדים, את השוק, ובאמת דיברנו על השווי הכלכלי הזה, אז מה שאמרתי עכשיו, זאת התיאוריה או זאת האקסיומה, והאתגר הוא באמת להעריך את השווי הכלכלי הזה, ולדעת לאתר את העיוותים האלה בזמן. זה הרעיון בעצם.
אז אם אני אנסה לסכם, בשורה התחתונה, אני עכשיו אקח את הכובע מה שנקרא של המאזין הממוצע, שלא ממש מכיר, בוא נגיד, את העולם של השקעות הערך. כל הרעיון זה לקחת חברה, אוקיי, להבין מה השווי, כמה היא נסחרת כרגע, אוקיי, מה השווי שלה בשוק, שזה מאוד קל להבין, כי יש לנו את כל הנתונים מול העיניים. החלק היותר מאתגר זה להבין מה השווי הכלכלי האמיתי שלה, שזה כל התורה, תקן אותי אם אני טועה, להבין מה השווי הכלכלי האמיתי של החברה, כלומר, מה לדעתנו, עזבו רגע מה המחיר שלה, אלא מה השווי שלה, זה שני דברים שונים שצריך להבין, יש בצד אחד המחיר, בצד שני השווי, אוקיי? ולהבין האם יש פער, ואם אנחנו מעריכים שהמניה, החברה, נסחרת כרגע בשווי, נסחרת במחיר מסוים, שהוא נמוך מהשווי האמיתי לדעתנו, אנחנו בעצם רואים פה איזשהו אפסייד, איזשהו מרווח מסוים שהשוק לא מזהה אותו, ואנחנו אמורים, אנחנו מקווים שהשוק יתעשת, כמו שאתה אומר, ויבין בסופו של דבר את הטעות, ואנחנו כבר נהיה שם בפנים.
כן, אז הסברת את זה בדיוק נכון, ובאמת זה בעצם האתגר הגדול של מי שרוצה להיכנס לעולם הזה של השקעות ערך. מה שהסברתי עד עכשיו של השווי הכלכלי ומה זה זול ומה זה יקר, זה אוקיי, זה ידוע וזה הוכח באקדמיה, ואנשים עשו מזה מיליארדים של דולרים, הרוויחו מזה. השאלה באמת, או האתגר פה, זה ללמוד, זה לדעת איך להעריך את השווי הכלכלי הזה, באמצעות, בעיקר זה משהו שנעשה באמצעות ניתוח החברה, באמצעות הדוחות הכספיים ועוד כל מיני פרסומים רשמיים של החברה, זה הדברים שבאמצעותם מעריכים את השווי הזה. אולי במשפט אחד בשביל השומעים שלנו, שיהיה להם קצת בראש, אז התיאוריה פה מאחורי הדבר הזה, שהיא גם בעצם סוג של אקסיומה, זה שכל חברה שווה לסך תזרימי המזומנים שהיא תייצר במהלך חייה. זאת אומרת, אם יש לי דירה לצורך העניין, מה השווי של הדירה? השווי של הדירה זה סך הכל הסחירויות שאני אוכל למשוך מהדירה בניקוי ההוצאות שיש לי מדי פעם להחליף מזגן, לסייד וכן הלאה. זה השווי של הדירה. אם אני אסכום את כל הסדרה הארוכה הזאת של הסחירויות, אז זה השווי של החברה, בגדול, זה הרעיון פה, וזה הדבר שצריך ללמוד, מי שרוצה לדעת, להעריך את הדבר הזה.
אוקיי, אגב, קיבלנו לא מזמן פידבק, שאנשים רוצים גם, הם לוקחים את הפודקאסט, ואז מנסים לחקור על התחום, ורוצים לקרוא על זה באנגלית, ולא מכירים, אז השקעות ערך, value investing, אוקיי? value investing באנגלית, מי שלא יודע, לא מכיר את המונחים גם באנגלית, אז זה בשבילכם. אז דיברת קודם על בנג'מין גרם, אני מניח שלא כולם מכירים, אז בואו נגיד שנייה, אולי נדבר כמה מילים על, על איך, על איך כל העולם הזה התחיל, על בנג'מין גרם, על וורן בפט, שלמד ממנו לא מעט, מה שנקרא, ולקח את זה כמה צעדים קדימה.
בעצם בנג'מין גרם, הוא הבין את הנפל עליו התפוח הזה, כמו שנפל על ניוטון, עם הגרביטציה, אז בנג'מין גרם נפל עליו התפוח בערך ב-1927-8, ואז הוא פרסם איזשהו ספר, כל מיני ספרים מאוד מפורסמים, לא ניכנס אליהם, זה לא העניין, זה פחות מענייננו פה, אנחנו לא באקדמיה, אבל מה שחשוב זה שהיו לבנג'מין גרם כמה תלמידים מאוד מאוד מוצלחים, שהכי מוצלח מביניהם, שגם נהיה אחד מהאנשים הכי עשירים בעולם, זה וורן באפט שכולנו מכירים, אבל אם נחזור רגע לבנג'מין גרם, אז בשנות ה-30 שבנג'מין גרם הבין את הקשר בין value לפרייס, בין המחיר שבו נסחרת מניה לבין השווי של החברה, המחיר ההוגן הזה שבו היא צריכה להיסחר, אז באותה תקופה הבורסות היו קזינו מוחלט, זה לא היה שוק משוכלל כמו היום, והוא עשה טונות של כסף, הוא עשה תשואות מדהימות, בצורה מאוד מאוד פשוטה, הוא גילה עיוותים שהיום אין כמעט עיוותים כאלה גדולים, היום סורקים את השוק המון 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 עיניים,
בצורה לא, לא רק עיניים, סורקים את השוק המון מכשירים, בוטים.
גם מחשבים וגם מחשבים וגם עיניים אנושיות, כי עולם השקעות הערך הוא הרבה פעמים לא עולם אלגוריתמי ממוחשב, אלא הוא עולם ידני עד כמה שזה מפתיע, גם היום בכלי העזר הם אמנם טכנולוגיים, כל מיני מסננות מניות ודברים כאלה, אבל בסופו של דבר הניתוח הערך הוא... רוב משקיעי הערך עדיין, גם היום, הם עובדים בצורה ידנית, זה לא איזשהו משהו ממוחשב, ממוכן. אז השוק השתנה והעולם השתנה, אבל התורה הזאת היא עבדה לפני 90 שנה, והיא עובדת גם היום נהדר, ומי שיודע ליישם אותה בהצלחה, וזה לא דבר פשוט, כן? אבל מי שלומד את זה ומיישם את זה בהצלחה, אז הוא יכול באמת לעשות תשואות מאוד מרשימות.
סבבה, אז באופן כללי אני אנסה שנייה, לפני שאנחנו צוללים לכמה טיפים פרקטיים, באופן כללי אני מקווה שזה כל העולם הזה של השקעות ערך מובן, מה זה בכלל השקעות ערך, סבבה? וכל המטרה של השקעות ערך, כמו כל השקעה אקטיבית, זה מה שנקרא להקות את המדד, כלומר, בניגוד למשקיע הפסיבי ששואף להגיע לצורת השוק הממוצעת, כל הרעיון של ההשקעה האקטיבית זה להקות את המדד, כלומר, לקבל צורה עודפת, אוקיי, לייצר צורה עודפת על המדדים, אחרת, למה לנו להתאמץ? בתכלס. אז זה בגדול הרעיון. עכשיו, הייתי רואה, אגב, אחד הספרים הכי מפורסמים של בנג'מין גרם, נקרא המשקיע הנבון, מי שרוצה לקרוא, מוזמן ללכת לבדוק, לקנות ולקרוא, המשקיע הנבון של בנג'מין גרם, שם הוא מדבר על זה, אני אומר מראש, ספר לא פשוט, ספר די כבד, גם לא חדש כל כך, אבל הבסיס נשאר אותו בסיס בסך הכל. אז מי שמעניין אותו העולם הזה, לדעתי זה ספר ששווה קריאה. יש לך עוד ספר אולי שתיים להמליץ עליהם, ינון?
למעשה הספר הראשון של בנג'מין גרם הוא ספר שנקרא Security Analysis, לא חושב שיש אותו, לא תורגם לעברית, לדעתי הוא ספר גם כן מאוד מורכב, וגם הוא וגם למעשה המשקיע ה-intelligent investor, המשקיע האינטליגנטי או הנבון בעברית, זה ספרים שהם, יש להם כמה פרקים שהם מתאימים גם להיום, אבל הרבה מהדברים שם כבר לא רלוונטיים להיום. ספר שמאוד השפיע עליי, זה ספר של מנהל קרנות גידור בשם דייוויד דרמן, ספר שנקרא Contrarian Investment. זה בעצם קונטרריאן, זה לעומתי, זאת אומרת, כולם הולכים ימינה, לעומת זאת אני הולך שמאלה. אבל אני הולך שמאלה לא בגלל שאני מרדן, אני בכלל לא מרדן, אבל בחיים, אבל אני רואה שכולם הולכים ימינה, כל העדר, ואני מסתכל דווקא שמאלה לראות אם יש שם איזו הזדמנות. זאת אומרת, לחפש את ההזדמנויות לא מתחת לאור הפנס.
מה שאחר
הזה, קונטרריאן אינבסטמנט מאוד השפיע עליי, ועזר לי לגבי שיתופי. כמשקיע לעומתי.
יש לך מושג אם יש לו תרגום לעברית?
אין לו תרגום בעברית, אין לו תרגום בעברית, אבל לדעתי, אתה יודע, אנחנו מדברים על השקעות, זה לא ספרות כבדה, אני חושב שהאנגלית היא לא נורא מורכבת, היא אפילו פשוטה.
אוקיי.
אז ספר מומלץ, אני לא חושב שיש לו תרגום, בכלל אין כמעט ספרים שיש להם תרגום בעברית, מי שילך לאמזון וירשום value investing, אז יקבל המון המון ספרים סופר איכותיים. בעברית אני לא חושב שיש.
אוקיי, אז בוא, אחרי שהבנו מה זה השקעות ערך ומה המהות ומאיפה זה הגיע, בוא ניתן כמה, מה שנקרא, טיפים פרקטיים למשקיעים, למי שרוצה ככה להתחיל לקרוא וללמוד על התחום. מה בפרקטיקה, מה זה אומר בכלל? כאילו, מה עושים, איך ניגשים, איך מנתחים? כמובן שאני אגיד, לפני שאתה תגיד, אני אגיד שהעולם הזה של השקעה, מה שנקרא, מקצועית בשוק ההון, ולא, גם השקעה פסיבית צריך להבין וללמוד, אוקיי? אני לא חושב שזה מדע טילים, להיות משקיע פסיבי, ויש לנו גם קורס בנושא הזה, מי שרוצה ללמוד את זה, מה שנקרא, לעשות את זה לבד. אבל השקעה אקטיבית בניגוד לזה, לדעתי, דורשת הרבה הרבה יותר מיומנות. ובגלל זה אני אומר, בוא נראה, מי שיצא מפה, מי שישמע את הפודקאסט הזה, הוא לא יצא מפה משקיע ערך, ואני לא ממליץ לקחת ולנסות את זה ישר בבית, אבל כן לבוא ולהתחיל ללמוד ולהתחיל לקרוא את המושגים, מי שזה מעניין אותו. אז בואו ניתן ככה כמה טיפים פרקטיים שאפשר, מה שנקרא, להתחיל איתם.
אז אני מסכים איתך שזה באמת אתגר ללמוד את זה. יחד עם זאת, אפילו וורן באפט אמר שמה שצריך זה לא יותר מכישורי חשבון של כיתה ו' ולדעת 20 מילים באנגלית. אז באמת הדבר המרכזי בהשקעות ערך, מעבר ללהבין את איך זה עובד, זה ללמוד לקרוא דוחות כספיים, ששוב פעם, זה נשמע, הרבה אנשים חושבים שזה איזושהי משימה מאוד מורכבת, אבל אפילו בקורס שלי, שיש לי איזה קורס שאני מלמד השקעות ערך, אז אני בשיעור אחד של סדר גודל של 3 שעות, אנחנו סוגרים את הפינה הזאת ומבינים איך בנויים הדוחות הכספיים ואיך קוראים את הדברים. זה לא משימה כזאת מורכבת, אבל זה הצעד הראשון שצריך ללמוד אותו, כדי שאפשר יהיה אחר כך להתקדם וללמוד איך לוקחים את המספרים האלה והדוחות הכספיים, ובאמצעותם מנתחים חברות ומעריכים את השווי שלהם. אז זה השלב הראשון, כי זה התנך שלנו, משקיע הערך, הדוחות הכספיים, המספרים בדוחות הכספיים, גם המלל. אז זה משהו שאפשר ללמוד אותו, אפשר ללמוד אותו לבד, בחינם. יש אין סוף היום אתרים, אני חושב שהיום גם יש בעברית בלוגים, בלוגרים שמדברים על זה, ויש ביוטיוב, ואפשר גם, יש באנגלית כמובן, יש אין סוף, ואפשר ללמוד את זה בקורס, לשלם כמה אלפי שקלים, וזה יחסוך לכם חודשים רבים של עבודה, אבל כל אחד מה שהוא אוהב לעשות.
אוקיי, אז אתה אומר, הבסיס באמת הוא להבין דוחות כספיים של החברה. זה, בלי זה אנחנו, מה שנקרא, לא יכולים להתקדם.
זאת בעצם השפה שאיתה אנחנו מדברים.
אוקיי, עכשיו אני משקיע ערך, אני רוצה להיות, בוא נגיד ככה, אני רוצה להיות משקיע ערך ולהתחיל להשקיע על בסיס מה שנקרא הסקולה הזאת של value investing. מה אני צריך להבין? אוקיי, למדתי, נניח שלמדתי לקרוא דוחות כספיים, מה אתה ממליץ לי לעשות, מה אתה ממליץ לי להסתכל, מה אתה ממליץ לי לחקור, לקרוא, ללמוד, איך אני מתחיל?
אז בעצם היום, קודם כל היום העולם, היום המשימה של משקיע הערך, המשימה העיקרית שלו היא שונה ממה שהיא הייתה לפני 10 שנים. לפני 10 שנים הייתי צריך לבד לחפור ולחפש, או בטח לפני 20 שנה, לחפור לבד, להפוך הרבה אבנים, להשתמש במסננות מניות בשביל לחפש רעיונות השקעה. היום יש אתרים נהדרים, כמו בתור דוגמה seekingalpha.com, שזה אתר נהדר שהוא מאגד בתוכו לדעתי אלפי משקיעים כמוני כמוך, שמספרים לכם על רעיונות השקעה, אז בעצם יהיו לכם אין סוף רעיונות השקעה. ומה שאתם צריכים זה לדעת, אתם צריכים ללמוד איך לסנן בצורה מהירה, או איך לפסול בצורה מהירה רעיונות השקעה שאו שהם לא מתאימים לכם כמשקיעים, אין לכם איזשהו יתרון תחרותי שם על אחרים. למשל, סתם בתור דוגמה, שאני רואה חברה מתחום הביומד בשלב המחקר והפיתוח, בדרך כלל אני עובר הלאה, כי אין לי פה איזשהו יתרון תחרותי, אין לי פה איזה אג' על משקיעים אחרים, אז הסיכוי שאני אפגע במניה שהיא תומחרת בחסר או שיש לה פוטנציאל פה הוא קטן. לעומת זאת, חברת רכב זה לא משהו שמצריך מאיתנו, אנחנו לא צריכים להבין איך בנוי המנוע של הרכב, זה לא העניין. אז זה דבר שהוא, או הצקים שהם לואו-טקים, זה דבר שכולנו יכולים להבין. אז כמו שאמרתי, השלב הראשון זה ללמוד לאתר את רעיונות ההשקעה, ולפסול רעיונות השקעה לא אטרקטיביים בצורה מהירה, והשלב השני זה לדעת איך לנתח, לקחת את החברה שדגתם אותה והיא נראית מעניינת, ואולי נסחרת בתמחור חסר, בזול, ועכשיו ללכת ולנתח אותה, ללמוד את הפעילות שלה, מי הלקוחות שלה, מי המתחרים שלה, מה הם עושים, מה היתרון התחרותי שלה, אם יש לה, אם אין לה, אם היא צומחת, האם היא יודעת להרוויח כסף, האם הרווחיות שלה היא נשארת קבועה, אולי מצטמקת וכן הלאה, ולגזור מתוך הדבר הזה את גם את השווי הכלכלי הזה של החברה והמחיר ההוגן של המניה, ולראות אם היא באמת נסחרת בזול. זה בעצם הכיוון שאליו צריך ללכת.
אוקיי, אז אם אני רוצה שנייה להיות פרקטי, אמרת אחד האתרים, Seeking Alpha, נכון? אגב, אני אשתדל לרשום לכם את כל מה שאנחנו מדברים על, גם את השמות של הספרים, גם את האתרים בתחתית הפודקאסט, אז אני לא יודע אם אתם שומעים את זה בנהיגה או משהו, אז כמובן שבנהיגה לא לגעת, אבל לא לגעת בטלפון, אבל אחרי זה שתגיעו הביתה, מתי שנוח לכם, תיכנסו לפודקאסט, תיכנסו לשם, אתם תראו את הכישורים לאתרים, סתם שתכירו. Seeking Alpha, יש לך עוד אתרים שאתה ממליץ עליהם, להסתכל עליהם? בשביל לקבל מה שנקרא, אמרת, בשביל השלב הראשון, בשביל לקבל רענות להשקעה.
אני חושב שלמשקיעים בשלב הראשון שלהם, Seeking Alpha זה אתר נהדר. זה אתר שמן הסתם הוא באנגלית, והוא מדבר בעיקר על מניות שנסחרות בוול סטריט, אבל בוול סטריט נסחרות גם מניות מכל העולם, שנסחרות גם בבורסות אחרות, אז יש שם מגוון כמעט אין סופי של רעיונות השקעה ושל מניות. היום בכלל העולם השתנה, אתם תתקשו למצוא מניה שאתם היחידים שהסתכלים עליה. סביר להניח שכל מניה שתסתכלו עליה, כבר הסתכלו עליה לפחות עשרות או מאות אנשים נוספים, וחלקם כבר הכתבו עליה באתרים כמו Seeking Alpha, או בבלוגים, או בדברים כאלה. אז זה מקצר מאוד את תהליך הלימוד של החברה, כי מישהו כבר חקר אותה, אז הוא עכשיו כותב לכם ומסכם לכם את זה.
אז זו נקודה, אז אם כבר העלית את הנקודה הזאת, זה נקודה שאני מניח שמי שאיתנו ועוקב אחרי הזה, זו שאלה שתעלה לו, כלומר, אם כבר ניתחו את מה שנקרא, ניתחו את החברה הזאת, וזה מפורסם באתר שנקרא Seeking Alpha, שכנראה שלא רק אני ואתה מכירים את האתר הזה, ויש עוד כמה מיליונים שמכירים את האתר הזה, וכנראה ראו את הכתבה וראו את הניתוח וכו' וכו'. כלומר, האם בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, אנחנו רוצים להקות את השוק ולמצוא משהו, למצוא מניה שמתומחרת בחסר, נכון? זה הרעיון. אז אם זה משהו שמפורסם כביכול לכל, איך השוק לא מדביק את זה? כלומר, איך אנחנו כביכול, מצד אחד אתה אומר, בוא נחפש משהו שאחרים לא רואים, מצד שני אתה אומר, לא אתה אומר, באופן כללי אנחנו כאילו מניחים שהשוק הוא משוכלל וכולם רואים הכל במרכאות. אז בוא תעשה לי רגע סדר לא יודע, בדילמה, בניגודיות הזאת.
אז אני אתן לך דוגמה הכי טובה, המניה שאני מחזיק בתיק שלי, שכנראה שרוב השומעים וגם אתה שמעתם עליה, קוראים
לפייסבוק. רגע, לפני שאתה אומר, חברים, כל מה שאנחנו אומרים פה זה לא ייעוץ ולא מהווה תחליף לייעוץ ולא המלצה כמובן, ואנחנו לא ממליצים להשקיע בשום חברה, אם אמרנו פה, אני לא זוכר, אם אמרנו שם של חברה, או לא זה, כמובן הכל באחריותכם, ובצורה מסודרת ומבוקרת ואחראית.
כמובן, אני בכלל מאמין שכל אחד הוא המנהל השקעות הכי טוב של הכסף של עצמו, ומה שאנחנו אומרים פה, אולי נזכיר עוד כמה חברות, זה לא המלצה ולא ייעוץ, תעשו תמיד בכלל את הבדיקות שלכם, ותחליטו בעצמכם אם אתם קונים, אבל אני בכוונה לא רוצה לקחת את פייסבוק, כי זאת חברה מהביג פייב בעולם, שכולם מכירים אותה וכולם שמעו עליה, ועדיין בשנה האחרונה היו שלוש פעמים שאפשר היה לקנות את פייסבוק מאוד 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 בזול. ב-2018 ברור שבקורונה זה הייתה אחת האפשרויות, אחת ההזדמנויות, אבל לא רק הקורונה. למשל, לפני כמה חודשים התחילו שוב פעם ניסיונות או דיבורים על כל מיני תביעות של התחממות הרגולציה, ורוצים בארצות הברית, ורוצים לפרק את פייסבוק מאינסטגרם ומוואטסאפ וכן הלאה, והמניה באמת קרסה בצורה לא עשרות אחוזים, אבל לדעתי ירדה אולי אפילו 20%, והעיוות הזה כבר נסגר. עכשיו לא קרה שום דבר בפייסבוק, והתהליך הזה הוא חזר בשנתיים, שלוש האחרונות, יותר מפעם אחת, אז אותו דבר גם עם מניות אחרות, זה שאפילו עם אלפי אנשים כאן ראו את העיוות במניה, עד שהעיוות הזה ייסגר, זה יכול לקחת זמן, אפילו, יכול לקחת אפילו חצי שנה, או שנה, ולפעמים אפילו יותר מזה, אז יש זמן לחקור את החברות, לראות את העיוות הזה, להבין את התהליך, לקנות, וגם אחר כך, לא בטוח שהמניה מיד תעלה, יכול להיות שהיא תמשיך לרדת קצת, עד שהמשקיעים יבינו שיש להם שם איזושהי טעות, שהם פעלו בצורה אמוציונלית, ואז המניה תחזור למחיר ההוגן. וכמובן שכל מה שאני אומר פה, אל תבינו אותי לא נכון, יש גם מקרים שבהם חוקרים מניה, וזה קרה לי יותר מפעם אחת, שחקרתי חברה לעומק, והיא נראתה לי שהיא נסחרת ממש כסף על הרצפה בחינם, וקניתי אותה, אבל בפועל עברה שנה, עברו שנתיים, והמחיר לא הגיע לאן שאני רציתי שהוא יגיע. אז גם זה קורה לפעמים, זאת אומרת, גם אם לפעמים או שיש עיוות והוא לא נסגר, או שגם אנחנו, המשקיעים, עושים לפעמים טעויות, יש דברים שאנחנו מפספסים, זה חלק מהעניין, בגלל זה צריך שהפורטפוליו שלנו יהיה מורכב לא מ-2-3 מניות, אלא מ-8-10-15 מניות.
אוקיי, כלומר גם כאן, אמנם זה לא, אתה לא משקיע כאן בצורה של מדדים רחבים, אבל גם כאן אתה אומר שכן, צריך איזשהו פיזור, אני אגב נוטה להסכים. אפשר לדבר עוד המון המון על השקעות ערך, וכמו שאתה אומר, על איך לוודא, איך באמת, איך אתה מגיע, מה שנקרא, למסקנה שאתה רואה משהו שהאחרים לא. כלומר, זה ברמה הפסיכולוגית, בטח למתחילים, אתה אומר, רגע, מה, איך יכול להיות ש... זה מה שנקרא too good to be true. אתה אומר, מה, איך יכול להיות שאני מעריך את החברה בשווי X, אבל כרגע היא נסחרת בשווי של חצי X. כלומר, אני רואה פה אפסייד לצורך העניין של סתם 100% או אפילו 50%, זה המון. איך יכול להיות? כלומר, אני כנראה מפספס משהו, אני מניח לפחות שזה הראש של משקיע שהוא מתחיל. איך מתגברים על זה בהתחלה?
אתה מאוד צודק, ואני תמיד יוצא מנקודת הנחה, גם אם יש מקרים שאני אומר, וואלה, כסף על הרצפה, אני תמיד יוצא מנקודת הנחה שאני טועה, וכל שאר המשקיעים צודקים, ומזה זאת נקודת המוצא שלי, ועכשיו אני עובד קשה כדי לשכנע את עצמי למה אני צודק וכל השאר טועים. וזאת נקודת המוצא תמיד שאני יוצא ממנה, ולפעמים אני לא מצליח לשכנע את עצמי ב-100% שאני צודק, ואז אני לא קונה את המניה. אני קונה רק במקרים ששכנעתי את עצמי שאני צודק. זה הרעיון בעצם.
אוקיי, ועוד שאלה ככה, אנחנו ממש לקראת סיום, יש לי עוד שאלה, תן לנו, אני לא מבקש מספר מדויק, אלא אפילו הערכה, מה המינימום אפסייד, אני מניח שאתה גם לוקח לך סוג של מרווח ביטחון כזה, אבל מה המינימום אפסייד שאתה צופה, שפחות מזה אתה אומר לא שווה לי להיכנס, אוקיי, ואני אנסה להסביר, כלומר, נניח עכשיו אתה רואה את, נניח, אנחנו נלך על פייסבוק, ואתה רואה שפייסבוק כרגע נסחרת במחיר X, והשווי שלה לדעתך הוא 2X, אוקיי? אז יש לנו פה אפסייד של 100%, של פי 2 לדעתך, אז מה האפסייד שזה המינימום מבחינתך להיכנס? האם יש איזשהו כלל אצבע בעולם הזה של ההשקעות ערך של, אם אני לא רואה לפחות 15%, אני סתם זורק מספרים, 20%, אולי 50%, פחות מזה אני לא אכנס, וזה איזשהו נותן לי איזשהו מרווח ביטחון אולי, או משהו כזה.
אז אני אוהב מרווח ביטחון של 50%, או במילים אחרות, אני אוהב לקנות דולר בחצי דולר. זאת אומרת, אני לא אקנה מניה אם אני לא חושב שהאפסייד שלה, כמה יש לה לעלות ממחיר הקנייה שלה, עד המחיר ההוגן, או עד המחיר שאני מעריך שהיא תגיע אליו, כי יש גם חברות שהן חברות צמיחה, אז פחות מ-100% תשואה פוטנציאלית, אני לא אכנס להשקעה. כמובן שה-100% האלה, אני לא מצפה שזה יקרה תוך יומיים, אבל אני מצפה שלעשות תשואה של 100%, אם עשיתי את זה בשוק המניות, עולה בממוצע משהו כמו 8-9% בשנה, שזה אומר להכפיל את הכסף כל 8 שנים. אז אני לא אכנס להשקעה אם אני לא יודע שאני אכפיל את הכסף כל לפחות 4-5 שנים, שזה תשואה של בין נגיד 15-25% בשנה. אוקיי, אז שוב פעם, אני לא אקנה מניה אם אני לא מעריך שיש לה לעלות לפחות 100% עד הנקודה שבה אני אמכור אותה. אחרת זה לא שווה את את ההשקעה, וגם כמובן תזכרו שזה לא מדע מדויק, יש לנו פה גם איזושהי שגיאה, אז זה מרווח הביטחון שלי בעצם.
מרווח הביטחון, אתה אומר, אתה רוצה אפסייד של 100%. עכשיו, באיזה טווח זמן? כי זה גם חשוב, כלומר, מן הסתם לא חודש-חודשיים, אבל עוד פעם, כללי אצבע, אני כמובן לא מכוון ספציפית לאסטרטגיה מסוימת, ככלל אצבע, אני עכשיו משקיע ערך, ניתחתי חברה, ניתחתי מניה, אני רואה אפסייד של 100%. לכמה זמן? שנה, שנתיים, 7, 10?
אז התיק שלי, יש לי גם איזה אתר כזה, מי שרוצה לעקוב אחרי התיק שלי, אז הוא יכול להסתכל. התיק שלי, היסטורית, הוא הכפיל את עצמו כל בערך 3 שנים. אוקיי, זאת אומרת, זה תשואה של בערך מעל 20% בשנה, זה בערך המספר בממוצע, כמובן שזה לא כל שנה, יש שנים סופר טובות, ויש שנים טובות, ויש גם שנים פחות טובות, ויש גם שנים גרועות. אז, אבל מה שחשוב זה הממוצע לאורך זמן, אז השאיפה שלי היא באמת בטווח הזה, להכפיל את הכסף כל 3-4 שנים, זאת בערך השאיפה שלי.
אוקיי, ואם מניה לא מגיעה ליעד שלה, מה שנקרא, אחרי 3-4 שנים, אז עושים הערכה מחדש, מה עושים?
אז בעצם כל, או שמתפרסם איזשהו מידע חדש, או שיוצא דוח רבעוני, אחת לרבעון, החברה מפרסמת דוח כספי חדש, אז אני מעדכן את הערכות. אני יכול לגלות לך שהמניה הכי ותיקה בתיק שלי, היא סוף 2014 לדעתי, אני מאוד אוהב את החברה הזאת, חברת ביטוח כלשהי, אירופאית כלשהי.
אנחנו מקליטים את הפרק במאי 21, סתם שמישהו, אם אתם לא סגורים על זה.
הכל בסדר, אני לא אגיד את השם ממגבלות הייעוץ פה שאמרנו, וגם לתת קצת, אתה יודע, יתרון למנויים באתר, אבל בכל מקרה, היא עלתה מעל 100%, אבל זה במשהו כמו 5-6 שנים. זאת אומרת שלפעמים יש גם מניות שלוקח להם יותר זמן לעלות, אבל אני עדיין רואה שיש להן אפסייד, אז אני משאיר אותם.
הבנתי. כלומר, בסופו של דבר, אתה עוקב, זה לא שאתה קונה שגר וכאילו עשית ניתוח, קנית וזהו, אלא צריך לעקוב אחרי ההתפתחויות של המניה, ובטח אם יש דוחות, אבל גם אם יש דיווחים מיוחדים כאלה ואחרים, אז צריך כן להסתכל ולעקוב, ואתה כן משנה הערכות במהלך הזמן.
ברור, זה לא השקעות ערך, וליואציה של חברות, זה לא דבר שהוא שגר ושכח, כמו לקנות מדד, ה-S&P 500 ולהחזיק 30 שנה. השוק שלנו, הכלכלה היא דינמית, השוק הוא דינמי, העולם הוא דינמי, פתאום מגיע קורונה, כל השוק נופל ב-40%. אם אני מכיר חברות מסוימות ויש לי מזומנים בתיק, למה שאני לא אכניס עוד כסף לאותן חברות שאני כבר מכיר, ועכשיו הן נסחרות ירדו הרבה בגלל סתם איזשהו וירוס שהגיע ולא משנה שבמקרה הזה, זה באמת היה משהו רציני, אבל
לא יודע אם אפשר להגיד על הקורונה סתם, אבל כי הוא כן השפיע על הבריאות וגם על הכלכלות בצורה משמעותית, ועכשיו אנחנו אפילו רואים עליית מחירים ואינפלציה שכנראה תתחיל בעולם, אבל אוקיי, סבבה, אז בוא ככה לקראת סיום באמת ננסה לסכם את הפרק. אז בשורה התחתונה דיברנו, אני מזכיר עם חברים, על עולם ההשקעות באופן כללי, פסיבי מול אקטיבי, דיברנו על עניין של ניתוח טכני ושמנו אותו בצד, זה לא הנושא הפרק, דיברנו על ניתוח פנדמנטלי בכלל והשקעות ערך בפרט. ודיברנו על השקעות ערך ומה זה אומר, ודיברנו, הזכרנו מושגים כמו שווי הוגן, ודוחות כספיים של חברות והכל. והאמת שאני חושב שקצת בלבלנו את האנשים עם מה שנקרא, עם הטיפים הפרקטיים, אז אולי תיתן לנו ממש בכמה נקודות את הטיפים הפרקטיים של אם אני רוצה להתחיל, מה אני מסתכל.
אני חושב שקודם כל, הדבר הראשון שכל מי ששומע אותנו צריך להבין, זה שאם הוא רוצה להצליח בהשקעות לאורך זמן, הדבר הכי חשוב זה לפני שהוא מתחיל להשקיע, להחליט לאן הוא רוצה להגיע ואיך הוא רוצה להגיע. זה מצחיק, אבל בשוק ההון אנשים לפעמים סתם קונים מניות מכל מיני שמועות, וקונים, מוכרים, מחליפים אסטרטגיות, פעם הם קונים קרנות סל, מדדים וכן הלאה. אני לא מכיר אנשים שלקחו את המפתחות, נכנסו לאוטו, הניעו את האוטו וסתם נסעו לאנשהו. תמיד אנחנו אפילו מפעילים את הווייז לפני שנכנסנו לאוטו. אז אותו דבר פה, אתם צריכים להחליט מה אתם רוצים, איזה תשואה אתם רוצים להשיג, ובהתאם לזה גם אתם תבחרו האם אתם רוצים להיות משקיעים פסיביים שקונים רק קרנות או קרנות סל או קרנות נאמנות, לא משנה, ונותנים בעצם לשוק לנהל לכם את הכסף או לאיזשהו מנהל השקעות, או שאם אתם רוצים לעשות מעל זה, אז אתם חייבים ללמד את עצמכם איך לעשות את זה. זה יכול להיות, כמו שאמרתי, בחינם, באינטרנט, יש המון מידע, זה יכול להיות עם קורס כזה או אחר, אבל אתם חייבים ללמוד את זה ולהחליט באיזה אסטרטגיה אתם הולכים, לא לשנות כל שני וחמישי את הכיוון שאליו אתם הולכים. פעם לקנות מדדים ופעם לקנות מניות בודדות שראיתם באיזשהו פורום, זה לא יעבוד לאורך זמן. אז זה לדעתי הדבר הכי חשוב שאני ממליץ לכל אחד לעשות אותו, גם אם הוא כבר התחיל להשקיע, הרבה פעמים אנשים כבר התחילו להשקיע וקנו מניות, אז תעצרו רגע, לפעמים אפילו עדיף שתמכרו את כל התיק שלכם, כמובן זה לא המלצה, אתם תעשו מה שאתם מבינים, אבל לפעמים עדיף לעשות פוס כזה, לעצור ולעשות חושבים ולראות לאן אתם רוצים ללכת ואיך אתם הולכים לעשות את זה. זה דבר אחד. דבר שני, שפעם הייתי אולי פחות חריף בעניין הזה, אבל עם השנים ראיתי כל כך הרבה אנשים שנפלו למלכודות המסחר קצר הטווח, ופשוט חבל. אני יודע שיש אנשים שמאמינים בכל מיני שילובים של דברים וכאלה ואחרים, הכל בסדר ויפה, אבל זה לא עובד. אז אם אתם בכל זאת רוצים להתרגש, לקנות, למכור, להעביר קווים, מוקפים, פיבונאצ'ים, לא יודע, כל הדברים שהסוחרים אוהבים להשתמש בהם, בעולם הניתוח הטכני, אין בעיה, קחו 5,000 שקל מהכסף שלכם, תפתחו חשבון השקעות, תעשו עם ה-5,000 שקל האלה מה שאתם רוצים, תמכרו, תקנו, תעשו, תשחקו עם זה, תמנפו את זה, תעשו מה שאתם רוצים, אבל את החלק הארי של החסכונות שלכם, תשקיעו בצורה סדורה וחכמה, בין אם זה מדדים, בין אם זה השקעות ערך, הדברים שהוכח שהם עובדים לאורך זמן. אז זה שני דברים לדעתי ש...
זה, האמת שעכשיו שאני חושב לעצמי בראש, אולי נביא לפודקאסט בהזדמנות מישהו שייתן קונטרה וכן ילך לעולם של הניתוח הטכני, אבל סתם, זה מה שיש לי בראש לפרק אחר, כדי שנביא פה גם זה, אני מבין מאיפה אתה בא ואני מבין את הגישה, אני לא אכנס פה עכשיו לעולם הזה, אבל שנייה אני שוב רוצה לחזור, ברמה, אפילו ברמת הנקודות, מה בשביל להתחיל בעולם ההשקעות הערך, דיברנו על דבר ראשון, להבין את הדוחות הכספיים, נכון? של החברה?
כן. ללמוד לקרוא את הדוחות הכספיים, אחר כך ללמוד איך אתם באמצעות הדוחות הכספיים מנתחים את החברה, איך אתם יודעים אם היא צומחת, מגדילה את המחירות, משפרת את הרווחיות, האם היא ממונפת, לקחה חובות, האם מה בכלל המודל העסקי שלה, איך היא בהשוואה לחברות אחרות, כל הדברים האלה, זה דברים שאתם צריכים ללמד את עצמכם איך אתם בעצם מנתחים את החברה, כי אנחנו רוצים הרי לקנות, זה כל הסוד וזה החלום הרטוב של כל משקיע, לקנות חברות איכותיות שנסחרות בזול, אז איך אני יודע אם החברה איכותית ואיך אני יודע אם נסחרת בזול, אז צריך, השפה זה הדוחות הכספיים, ואז צריך ללמוד את הניתוח של החברות, איך עושים את זה, באמצעות גם ניתוח ישיר מהמספרים בדוחות, וגם באמצעות כל מיני מכפילים ויחסים פיננסיים וכל מיני אלמנטים כאלה פשוטים. אז זה דברים שאפשר ללמוד אותם, יש המון מידע ברשת ואתם יכולים לראות את זה, וגם מי שמעדיף לעשות את זה בצורה יותר יעילה בקורס הוא גם יכול.
אז בדיוק, אז דיברנו על אתרים שהם Seeking Alpha, ואני אוסיף גם עוד אתר שעכשיו עלה לי לראש, FinViz, שהוא יותר סקרינר כזה לאיתור מניות והכל, Seeking Alpha זה יותר כזה לקבל כיווני השקעה. ודיברנו גם על ספרים, המשקיע הנבון שאני הזכרתי, והספר השני שהזכרת, רק תזכיר לי את השם שלו, ינון.
Contrarian Investment, של דייוויד דרוזן.
מעולה. סבבה, אז באמת זה בשורה התחתונה לגבי השקעות ערך, חברים. בנוסף, חשוב לי להגיד, ומי שרוצה ללמוד את העולם הזה יותר לעומק, וכמו שינון הזכיר, בצורה רצינית יותר, בצורה מקיפה יותר, ורוצה לעשות את זה בצורה מסודרת בעזרת קורס, אז לינון יש קורס שהוא מלמד על השקעות ערך, אוקיי? קורס מקיף, הוא ממש מלמד מאלף עד תף, קורס פרקטי, הוא מדבר שם גם על דוחות כספיים וגם על ניתוח חברות וגם על ניתוח שווי, גם על ניהול תיק ועל עוד דברים שמן הסתם לא הספקנו לדבר עליהם בפרק הזה. ינון, אתה רוצה להרחיב בכמה מילים על הקורס?
הקורס הוא, כמו שאמרתי, אפשר ללמוד הכל לבד, ואני באופן אישי לפני 20 שנה למדתי לבד, והלוואי והיה לי לפני 20 שנה קורס כמו שאני מעביר היום, שהיה חוסך לי, כי הייתי מקבל את הדברים בצורה דידקטית, מאלף עד דף, את הכל, גם איך לאתר, גם מה זה השקעות ערך, איך לקרוא דוחות כספיים, איך לנתח חברות, איך להעריך את השווי ההוגן הזה, הכלכלי הזה שדיברנו, ואיך בעצם בסופו של דבר לארוז את כל המידע הזה כדי לבנות ולנהל איזשהו תיק מניות יותר מצומצם של החברות הכי אטרקטיביות שאנחנו מאתרים. אז הקורס שלי נותן את הדבר הזה, אני אפילו נותן גיליון, זה לא רק ידע אלא זה גם כלים, בסופו של דבר אנחנו צריכים לנתח פה חברות ולהעריך את השווי באמצעות איזושהי שיטה מסוימת שנקראת DCF, לא ניכנס לזה, אבל אני נותן גם בקורס גיליון אקסל כזה מאוד משוכלל, שמכניסים את המקלידים את הסימבול של החברה ואת הסימבולים של המתחרות אם רוצים, ולוחצים על כפתור, הוא קורא, הוא אגריגטור כזה, הוא קורא את כל הנתונים ועוזר לנו בעצם לעשות את הניתוח ואת הערכת השווי בצורה מאוד מהירה, בלי שאנחנו צריכים לעשות קופי פייסטים של נתונים, אז זה גם כן כלי סופר שימושי.
מגניב.
מי שרוצה להיכנס לעולם הזה,
אז בשביל זה, מי שרוצה, יש לינק בתחתית הפודקאסט, לא יודע באיזה אפליקציה אתם שומעים, וכמובן שיש הטבה והנחה לחברי הקהילה, אני מודה שאני לא זוכר אותה בעל פה, אז אתם פשוט, מי שרוצה, מוזמן להיכנס ולראות. יש הטבה, כמו שאמרתי, לחברי קהילה, תדע שווה כסף. אז נראה לי שזהו להיום, קצת חרגנו מהזמן שרצינו, אבל לא נורא, לי היה פשוט מאוד מעניין ויכולתי לדבר איתך עוד הרבה, אז באמת תודה רבה ינון על הזמן שלך ועל הערך שנתת פה לחברי הקהילה.
בכיף, שמחתי.
אז כן, שוב, באמת תודה רבה, וחברים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות שאנחנו נמצאים, אם זה בקבוצת הפייסבוק, אם זה באתר החדש שלנו, ידע מקף כסף, COIL, תרשמו פשוט ידע שווה כסף בגוגל ותמצאו. בפודקאסט שלנו אנחנו זמינים בכל האפליקציות, אם זה גוגל או אפל, ספוטיפיי, לא משנה מה. מי שרוצה לדבר איתנו, להציע לנו משהו, רעיון, משהו שאתם רוצים שנדבר עליו בפודקאסטים הבאים, לא משנה מה, אנחנו זמינים, דברו איתנו, ידע שווה כסף, הדף הרשמי, בעמוד שלנו בפייסבוק, מוזמנים להיכנס, דבר איתנו חופשי. קיצור, תמשיכו לעקוב, אנחנו פה איתכם, מקווים שנהניתם, נתראה בפרקים הבאים. ביי חברים, להתראות.